יום טוב, מאזיננו היקרים, חברים. היום לידי סשה קוזלוב, שיקבל את השיעורים שלכם, את השאלות שלכם. צופים ומאזיננו היקרים, שלום, היום אנחנו בשיעור הווירטואלי שלנו היום, נמצא לידי סשה קוזלוב, הוא יקבל את השאלות שלכם, ואלה שיהיו ראויות כפי שיראה לנכון, שראויות לתשובה, הוא יעביר אותן אליי ואנחנו נעלה עליהם. אני מבקש שתשלחו לנו הרבה שאלות, אני מקבל הרבה מאוד שאלות בבלוג, ושם קשה לי לענות, צריך הרבה לכתוב וזה לוקח הרבה מאוד זמן, ופה זה הרבה יותר פשוט. אז אלה הנודניקים שכל הזמן מופיעים בבלוג, פשוט שישאלו כאן את השאלות, בבקשה. אם השאלות ראויות, אנחנו נענה עליהן. ועכשיו אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו, הקדמה לספר הזוהר, עוד כ"ב. מה שאנחנו עוברים כאן, כבר דיברנו על זה במקומות אחרים, אבל בכל זאת צריך לעבור את המאמר הזה מההתחלה ועד הסוף, כדי שהמאמר הזה הוא מאמר יסודי. כותב בעל הסולם, כותב ככה, יש ג' מיני רצונות, רצונות גשמיים ורצונות אנושיים, התאווה למזון, זה כמו אצל החיות, והכבוד ואושר זה הרצונות החברתיים אנושיים, והם כתוצאה מהסביבה, והרצון למושכלות זה הרצונות מדרגת האדם. אז יש לנו שלושה סוגי רצונות. אז קודם כל התחתום ביותר, זה הרצון למין, לאוכל, אחר כך קורת גג, משפחה, זה גם יש גם לחיות. והשני זה הרצונות החברתיים, זה הכבוד, שליטה, הלאה. כבוד, שליטה, זה הרצונות החברתיים, והשלישי זה כבר ידע, מושכלות. אם התאוות לאוכל, מין וקורת גג, זה גם יש אצל החיות, אז גם אצל החיות יש גם עושר, גם כבוד ושליטה. שם זה שייך בכל זאת עדיין לשליטה על אוכל ועל קורת גג. זה לא כמו אצלנו שזה מנותק במשהו שאדם מוכן בשם השליטה, מוכן להקריב את הרצונות הבסיסיים האלה שלו, התחתונים. וידע זה כבר רצון בדרגת האדם להשיג את העולם הסובב אותו, ואחריו יש גם כבר את הבחינה שכרגע הוא לא מציין אותה פה, זה השאיפה, זה למהות, מהות החיים, משמעות החיים, לשמה אני קיים. אז ככה אנחנו מבדילים בין האנשים לפי גובה השאיפות שלהם, הרצונות שלהם. בכל אדם, שלושת האופנים האלה, שלושת צורות הרצון האלה, הם נמצאים באיזשהו יחס ביניהם. ובזה נבדלים רק האנשים. בכל האנשים יש את השאיפות מהצורה הראשונה, השנייה, השלישית, אבל בכל אחד זה בצירוף אחר. בחלק אחד מדכא את השני, אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם יותר שאיפה לרצון לידע, או בו בזמן יש להם גם איזשהו תענוג עצום ממזון, ממין או משליטה. זאת אומרת, הם יכולים לאו דווקא לדכא את זה הרצונות האלה, אלא כולם יחד קיימים בתוך האדם ומגדירים את מהותו. אבל כאשר האדם נמצא בפני החלטה מה להקריב זה בשם זה, רק אז אנחנו רואים לאיזה מדרגות הוא בעצם שייך. האם הוא מוכן עבור הרצונות הבאים והאנושיים, או שהוא מוכן להקריב את האושר והכבוד על חשבון התאוות הגשמיות. או שכל הרצונות הגשמיים האלה והאנושיים האלה הם רק בשבילו כאמצעי לאיזושהי השגה אישית, לאיזשהו רצון גבוה יותר. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות הרצונות הגשמיים לאושר וכבוד, להשגת משמעות החיים. ונחוצים לו גם שאר הרצונות של קורת גג ותאוות. וכל התאוות האלה הם רק אמצעי עזר, הם קיימים רק למען משהו, כדי להשיג את משמעות החיים. לכן, בלי לשים לב שכל הרצונות נמצאים בנו ביחד, חשוב לשם מה קיים האדם, עבור מה. אז כאשר אדם מקבל את הנקודה שבלב שלו, ומתחילה לי שאלה על משמעות החיים, אז הוא מגיע בסוף החיפושים שלו, אולי לא בגלגול אחד, או אחרי כמה גלגולים בחיים, הוא מגיע לקבלה. הוא נופל לקבוצה, לשל מקובלים, כמו שאצלנו, נכון להיום בדורנו, שהם אלפים או מיליונים, זה כבר, הוא רואה את זה, אנחנו כבר רואים את זה. ופה מתעוררת אצלו כבר האפשרות ליצור נשמה. זאת אומרת, לברוא בעצמו, בתוך עצמו את הנשמה. זאת אומרת, הקבלה קוראת לו למה? היא מספרת לו שקיים רצון אגואיסטי, רצונות אגואיסטיים, שאנחנו נדחים זה מזה, והרצונות האלה שאנחנו נדחים זה מזה, זה האגו שלנו. אגו זה לא מה שאני רוצה בעצמי, משפחה, קורת גג, רצון, כבוד, עושר, אפילו משמעות החיים, זה לא אגו. אגו זה מה שמפריד אותי, דוחה אותי מאחרים. מה שאני רוצה להתייחס לאחרים, רק על מנת לנצל אותם למען עצמי. לרעתו של מישהו אחר. אפילו אם זה לא רעתו למישהו אחר, זה עדיין לא אגו. אגו זה כאשר שמשהו אני רוצה שיהיה לי טוב יותר על חשבון האחרים. דווקא כך. ולכן יוצא שהאגו שלנו, באמת האגו שלנו, הוא מתעורר בתוכנו רק כאשר אנחנו מגיעים לאיזושהי קבוצת קבלית. זה הקבוצה הקבלית. ובתוכה מתחילים לעבוד בקשר בינינו עם החברים שלנו. כמו שמסבירה לנו הקבלה, כי אם אנחנו נתחבר יחד, אז נגיע להידמות לבורא. ואז החיבור הזה שלנו יהיה דומה לבורא. והבורא אז יורגש בתוכנו לפי חוק השוואת הצורה. לשם זה עלינו להתאסף יחד, בחיבור כזה שנקרא או ערבות, ערבות, או אפילו אהבה. רק כאשר נתחיל, כשאנחנו מתחילים לשאוף לזה, אנחנו מתחילים להרגיש את האגו שלנו, האגו האמיתי שלנו, כמה שמושך אותי ודוחה אותי מכל האחרים, עד כמה שאני שונא אותם, כמה שאני מסוגל להתחבר איתם. סתם לנסוע איתם לאיזה דייג או לאיזה, לנסוע איתם איזה טיול, לנסוע לראות אותם כדורגל, להיות עם אחרים, יהיה נהדר איתם. אבל כשאני מתחיל לחשוב איך להתחבר איתם כדי להידמות לבורא, פה כבר מתעוררים אצלי כל מיני קשיים, איך נקרא לזה. אני מתחיל להרגיש עד כמה שאני אגואיסט. מה לעשות? אין מה לעשות. צריך לחקור את האגו הזה שלך, וצריך לקבוע אותו כרע. רק כלפי מה? שאם אני לא אתחבר עם האחרים, אז אני לעולם לא אשיג השתוות עם הבורא, לעולם לא אתעלה מעל העולם שלנו וישאר על הדרגה הבהמית של שלושת הצורות הרצון האלה. קורת גג, משפחה, רק כאשר אם נתחבר עם אחרים, אוכל לקבל כזאת צורה שאז אני אקבל את תכונת הבורא ואתחיל להרגיש את העולם העליון. אם אני לומד חוכמת הקבלה ומקבל מהחברים שלי ומהספרים שההשגת הדרגה הזאת של הבורא היא חשובה, אפילו חשובה באופן מטרה מתוך מטרה אגואיסטית, כי זו נצחיות, זו הרמוניה. ברגע שאתחיל את כל זה להשיג, אז אני מתחיל להבין שהאגו שלי הוא רע, ואז כבר הולך אני קדימה. זאת אומרת, אני מושך, מתחיל עוסק במשיכה, המשכת אור מקיף, שפועל על התיקון שלי, ואז אני מקבל את הכלי הכללי, סכום של הרצונות שלנו, או נשמות אפשר להגיד, ואז אני מקבל את הרגשת הבורא. ואז מתעוררים אצלי כאשר אני מתקן את הרצונות שלי ומוסיף להם אותם לכל האחרים, אז פה מתעוררת אצלי הנשמה. נשמה נקרא שמתעוררת אצל האדם תכונה להידמות לבורא, כמו שנאמר שנשמה היא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, אם מתעוררת בתכונה הדומה לבורא, אז אני נעשה כרוכש נשמה, והתכונה הזאת. אז בואו נכתוב כאן, בכל מקרה פה, נשמה שווה תכונת ההשפעה ואהבה. זה לא סתם אני רושם שתי מילים, כי יש בנשמה שתי מדרגות. תכונת ההשפעה נקראת תכונת הבינה, ותכונת אהבה נקראת תכונת הכתר. אלו שתי תכונות. תכונת ההשפעה בינה, ואחר כך תכונת אהבה כתר. ובצורה הזאת היא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, אדם שפשוט קיים בעולמנו, לא, עוד לא זיהה את הרע שלו ולא תיקן את עצמו כלפי החברים שלו, אז ברור שאין לו נשמה. מה זאת אומרת תכונת ההשפעה, תכונת אהבה? תכונת ההשפעה, תכונת אהבה, זו האגו, זו התכונה האגואיסטית המתוקנת שלי. האגו שלי, זאת אומרת, הוא לא נעלם משום מקום, אני פשוט מתקן אותו. אני מתקן את השימוש בו, ובצורה הזאת הוא גם מתייחס לנשמות. אז מה שאני מגדיר את האני שלי והחברים או הקבוצה, ואני מוצא פה את האגו שלי, פה אני מוצא את האגו שלי בקשר בינינו, בתחייה בינינו. האגו הזה, אם אני מתקן אותו, דווקא על שמו אני מבקש שיבוא האור העליון ויתקן אותו. אני מלמן, מגיע האור העליון למטה, שנקרא מד, או אור מקיף. ואז האגו שלי פונה לטוב, והוא במידה את הכוח שלו להתקדם קדימה, הוא מתקדם, וזה נקרא אור חוזר. ואני מתחיל להרגיש אז בתוכו את האור ישר. בואו נציין את זה. קודם כל, אחד, מופיע לי האגו, אחר כך אני מבקש את תיקונו, זה שתיים, מגיע אליי מד, זה שלוש, וכתוצאה מזה יש לי אור חוזר, זה ארבע לבורא, ואחר כך אני משיג אותו בחמש אור ישר. וככה פועלת המערכת הזאת. וככה נשמות שרוצות לקבל אחרי שהתלבש בהם האור חוזר, זאת אומרת רצון לקבל, רצון האגואיסטי. זאת אומרת, אני יכול לעשות לראות את זה אחרת. זה הרצון האגואיסטי שלי, הרצון האגואיסטי שלי לשעבר, שעליו שמתי מסך, ובצורה הזאת ביחד, הרצון האגואיסטי, האגו, נעשה יחד עם התכונה הזאת לקבל, הפכה לתכונת לתת. ועכשיו עם התכונה הזאת להשפיע, אנחנו יכולים לקבל כל גילוי, כל תענוג שמגיע אליי אור ישר, אני כבר מחזיר אותו חזרה, אור חוזר, מחליט כמה אני יכול לקבל לתוכי, ומקבל פנימה. בצורה הזאת עובדת הנשמה. וככה הנשמות הרצון לקבל, האגואיסטית לשעבר, אחרי שהתלבש בהם האור חוזר, מקבלים מהעולמות הביאה עד הקדושה, הם רוכשים את מידת ההשפעה מהבורא. מפני שהמסך הזה, הוא לא משנה את הרצון שלי, הוא רק נותן לי כוונה. מסך זה הכוונה. כוונה להשפיע. אבל אנחנו אומרים שזה כאילו רצון להשפיע, כי הכוונה היא קובעת, אחרי שהתלבשה בגוף האדם, הנשמה בהתאם מתחילה. זאת, מה הכוונה גוף האדם? זה ברצון של האדם. גוף נקרא רצון. גוף שווה רצון. אחרי שהתלבש ברצון הגוף, ואחר כך הנשמה בהתאם לגודל הרצון שלה מולידה בו, דרישה להשפעה, רצון להשפעה, שמולידה מחשבות איך להשיג ולהשפיע נחת רוח לבורא. זאת אומרת, היא מתחילה לעבוד עם הכלי המתוקן הזה שלה. מפני שהנשמה, הרצון לקבל לעצמה, הגוף, מפני שהגוף, הרצון לקבל לעצמו, הוא אמור להיות בסופו של דבר למות, הוא יותר לא יתקיים יותר, לכן הגוף עצמו, זאת אומרת, הרצון שלנו, הרצונות שלנו היום, הם נקראים בני תמותה, ולא משאירים אחריהם שום דבר אחרי שנגמר, מפסיקים להתקיים, ואז הם נעלמים להם את כל מה שהם רכשו, ואנחנו רואים את זה גם בעולם הזה. כמה שנים נהנה היום, בוא נראה את הרשימות שלנו. תאוות, משפחה, קורת גג, עושר, כבוד, ידע, כל זה נעלם. מיד כשהוא רוכש, מיד הוא מאבד את ההרגשה שרכש, ומיד זה נעלם. וככה גם כל החיים שלי. ולכן, במצבים האלה שלנו, אנחנו מגדירים כזה קיום, שנקרא קיום זמני. ומפני שמהות הנפש היא רק להשפיע, וכל הופעותיה ברכישת המילוי הזה, שכבר קיימים במצב הנצחי, עוד במצב האלף, מצב העתידי, מצב הגימל. כבר למדנו את זה איתכם, כן? יוצא ככה. שאני קיים בין המצב הקודם שלי, בין המצב העתידי שלי, זה המספר 2, ובעצמי אני נמצא כאן, במצב הזה, מצב השלישי. זה עולם אינסוף, עולם אינסוף שממנו יצאתי. זה עולם אינסוף שאני צריך להגיע אליו בעצמי. עולם אינסוף. וזה העולם שלנו, העולם הזה, העולם הזה. ברגע שאני, מה זאת אומרת העולם הזה? זה כל הרצונות שלי. אני מרגיש את העולם לפי הרצונות שלי. ברגע שהם נעלמים, אני מפסיק להרגיש. אם אני יכול לנתק איזה חלק מהרצונות שלי, ולעשות אותם דומים לתכונת עולם אינסוף, הנה לרמה הזאת, רמת ההשפעה. השפעה. אז אני כאילו לוקח את החלק הזה שלי, ומעביר אותו לעולם הבא. אחר כך עוד חלק, סליחה, ושוב מעביר אותו לעולם הבא, וכן הלאה. ככה עוד חלק, חלק אני לוקח מעצמי, וכאילו מעביר את זה לעולם הבא. באמת, זה נחשב כאילו כעלייה להתקרבות אל העבר עולם הבא. חלק נתתי לו, התקרבתי, עוד חלק נתתי לו, עוד יותר התקרבתי, וככה תיקנתי את עצמי. ובסופו של דבר נשארנו רק חלק אחד שאי אפשר לתקן אותו, הוא נקרא לב האבן. לב האבן. לב האבן. לב מאובן. כאלה רצונות שבלתי אפשרי לתקן אותם, שאני לא יכול לתקן אותם, ולכן הם נותרים שם. אני, הכל צריך לעלות חוץ מכזה רצון שלי שפשוט לא קולט את התיקון על ידי האור העליון. אבל את הרצון הזה צריך בהדרגה למצוא אותו קודם כל מתוכך. זה לא כל כך פשוט, כי כל הרצונות שאנחנו עכשיו אצלנו נרגיש עכשיו, זה בכלל לא זה. לב הלב האם, זה רצון נורא באדם, בצורה נורמלית, שאנחנו מכירים היום הוא לא קיים, אלא הוא מופיע במקובל באותה מידה שהוא עולה כלפי מעלה, ובהדרגה, בהדרגה מתחיל להרגיש מה זה באמת הרצונות הבלתי שאפשר לתקן אותם, שהוא לא יכול לתקן אותם. הנשמה, החלק הזה שלנו, שאנחנו עולים, מעלים אותה כלפי, שעולה כלפי מעלה, זה יקרא חלקים, חלקי הנשמה. זאת אומרת, הרצונות המתוקנים שלנו, שמדמים לבורא, הם נקראים הנשמה שלנו. אז חלקי הנשמה שלנו, אנחנו כל הזמן מעלים כלפי מעלה, כאילו מתקנים, 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 והם פשוט עוברים כבר לצד האחר של, כאילו של החיים. ואנחנו מתחילים להרגיש באותה מידה שאנחנו מעבירים אותם מעל הממברנה הזאת, זה כמו ממברנה, או מחסום, מעבר, כמו שער כזה. אז את הממברנה הזאת, כאילו אנחנו מעבירים אותה עם הרצון שלנו, ומשם מתחילים להרגיש אותם, ובסוף מתחילים להרגיש את עצמנו שקיימים בשני עולמות. מצד אחד אני קיים באיזשהו מצב שנקרא רוחני, בתכונת ההשפעה, מרגיש את הבורא, את עצמי לידו, דומה לו. מצב שדומה לבורא נקרא להימצא בעולמות רוחניים. ובמצבים הלא מתוקנים שלי, אני מרגיש את עצמי שעדיין קיים בעולם הזה. ובצורה הזאת אני נמצא בשני העולמות עד גמר התיקון. אז כל עוד האדם לא מתקן את עצמו לגמרי, ברור שהרצונות הלא מתוקנים שלו, הוא ירגיש את עצמו בהם שנמצא בעולמנו. באיזושהי מידה, את הרצון הקטנה ביותר שהוא לא מתוקן. או באותו רצון לב האבן שנותר, שהוא לא נכנע לתיקון. ועד כאשר האדם מתקן את הכל חוץ מהלב האבן הזה, אז לא יישאר אפילו ברמה הקטנה ביותר בעולמנו, אז לב האבן הזה כבר מתקן מעצמו ונעלם, והאדם נכנס לגמרי לעולם אינסוף. בצורה הזאת הנשמה לא תלויה ברכישת הידיעות, אלא מתוך שתרכוש עוד רצון להשפיע. אבל הידיעות שאנחנו לומדים מהקבלה, זה רק כדי לעזור לנו לתקן את עצמנו. בקבלה דרגת האדם נקראת לא לפי כמות הידע שהוא רכש, שהוא יכול להוציא מעצמו, או שזה קיים כבר בתוכו, אלא במידה עד כמה הוא התעלה, עד כמה הוא תיקן את עצמו, עד כמה מתוך האגו הזה שלו הראשוני הוא כבר העביר לעולם העליון. הלאה, יש לנו שאלות, סשה? כן, שאלות טובות? טוב, בסדר. שואל אותך אנריקה ממלגה, מצ'ילה, מדוע הבורא לא נותן לנו מיד את הרצונות היסודיים, העיקריים, המלאים, וזה לא יאפשר לנו לחשוב על הדברים העליונים וללמוד את חוכמת הקבלה. אנחנו רואים את זה מעולמנו. למה האדם לא נולד גדול? נולד כזה קטן, וכולנו נולדים בימים כאלה, וכך נולדים, ודווקא מהדרגה הזאת מתחילים ממש מנקודה, מטיפה, מתחילים להיוולד ולהתפתח. הסיבה לכך היא, אנחנו לא צריכים להיות טובים מצד הבורא, אלא אנחנו צריכים לברוא את עצמנו. ללמוד את כל התכונות שלנו ולשנות אותם בהתאם לזה שנתקרב לבורא. כאשר אני יכול בתוך תוכי כביכול להתקיים בצורה נורמלית, אבל אני מצפה להיות בהשפעה, כי אני רוצה להיות דומה קרוב אליו, פה יש מערכת שלמה ממש בהתעלות הרוחנית, ברכישת ערכים חדשים, עקרונות חדשים, שאדם צריך לעבור אותם בעצמו. או מזה שהוא יקבל את זה מלכתחילה, זה לא יקרה מזה שום דבר. הם יהיו בדיוק כמו שהוא צריך להיות. עצמאים ושווים לבורא. אז אם הבורא מראש היה בורא אותו ככה, זה פשוט הייתה מכונה, מצעצוע. זה לא היה משהו קיים. ולכן אנחנו הולכים לבורא ממש ממצב ההפוך לגמרי. הלאה שואל ארגנת מקזחסטן, כאשר האדם לומד חוכמת הקבלה, עובד רוחנית ומתעלה, האם משתנה איכות הרצונות הגשמיים האלה שלו? לא הייתי אומר שבהרבה. זוכר את הבחור הזה? כן, ודאי. הוא היה בכמה קונגרסים והיה אצלנו פעם כאן. לא. הם לא משתנים במיוחד. האדם גם כן מרגיש את הרצון למין, למנוחה, למשפחה, לאוכל, לידע, לשליטה, אפילו במידות גדולות יותר, בדברים אחרים, אבל ברור, ההשתוקקות שלו להשפעה, לקבוצה, להשגת העליון, היא מובילה איזשהו, נותנת איזשהו חותם, איזושהי צורה, גם על השאיפות הגבימיות האלה. האדם לא יכול לחסל אותם, את השאיפות האלה, הארציות האלה. הם פשוט עוברים איזשהו שינוי כזה עם הרוחניות, אבל אנחנו לא צריכים לדאוג על זה. אנחנו קיימים במערכת הזאת, ולכן באותה מידה שאנחנו מתקנים את עצמנו, הם גם כן השתנו או שהשתנו. מה שמעניין אותי זה רק דבר אחד מדאיג אותי, באיזה צורה אני צריך לקשור את עצמי למטרת הבריאה. ורק בכיוון הזה אני אמור להשתוקק, והשאר ושאר המקרים שלי, מחשבות, רצונות, להרגיש כדוחפים אותי קדימה, בין אם הם חיובים או שלילים, בין אם זה הפרעות, אבל הם לא יכולים להיות רעים, כי כולם נחוצים, כולם הם תוצאה ממה שבא ממני, שום דבר לא בא לי מבחוץ, רק לי נדמה שמישהו בא נגדי, בא לפעול כלפיי, משפחה, ילדים, עבודה, בריאות, לא משנה מה. כל זה לא נכון, זה רק אני. אין שום דבר, אין אף אחד בעולם. רק אני ובורא. וכל מה שנדמה לי שזה מהצד, מבחוץ, זה נראה לי ככה שזה בא מבחוץ. כי זה והכל שבור, כל השלמות שלי שבורה, שאני צריך לאסוף אותה, ואני צריך לאסוף ככה שכל האנושות, כל העולם, הכל זה בתוכי, ומולי רק הבורא. ברגע שאסוף את הכל, באהבה, בהשפעה, אקבל את כל זה, שזה, הכל זה שלי, כל זה זה אני. למעני. ואז ולכן כאשר מופיעות כל מיני תכונות, כל מיני, לא בתוכי, אלא שנדמה לי שזה כאילו מבחוץ, אני צריך לקבל את זה, שזה בתוכי. ולכן אם מישהו פתאום כועס עליי או משהו קורה, כל זה לא הם. אלא זה בעצם התכונות שלי שנראים לא בתוכי אלא מחוץ לי. אם הם היו בתוכי הייתי מתייחס אליהם אחרת, אבל בגלל שהם מבחוץ אז אני כבר מתייחס אליהם בביקורת מיד, אתם יודעים. אז האדם צריך להתעלות מעל הביקורת הזו, לקשור את עצמו עם אחרים כך כמו שבאמת כאילו זה ממש הרצונות הפנימיים שלו, ואז מיד הוא יבחין, יגלה שהם ממש בתוכו, ובצורה הזאת אנחנו נגיע לתפיסה נכונה של המציאות, שכל העולם כולו נמצא בתוכי ולא מבחוץ. הלאה. רוברטו מאיטליה, מרומא שואל, הוא כותב שהוא חדש בקונגרס ברלין, נעיר, קראנו קטעי הכנה בפני כל פעולה, תסביר מדוע זה חשוב, מדוע זה נעשה. תבין, כבר דיברתי על זה, בזמן האחרון אני אומר על זה הרבה. קיים האגו הזה, האני, ונמצא עולם אינסוף, עולם אינסוף, וזה אני, עם האגו שלי. אני צריך להתעלות ולבנות את עצמי בעולם, להחליף את עולם אינסוף אחד לאחד. איך אני עושה את זה? בתוך תוכי אין לי שום תכונה, בשביל זה אין לי לזה שום אמצעי. אני, נגיד, העולם, כמו שאני קולט אותו מבחוץ, עם כל מה שיש בו, כל זה באמת נמצא בתוכי. אין שום דבר שימצא מחוץ לי, חוץ מאותו עולם אינסוף, או שנקרא בורא. ולכן, אם אני רוצה לעלות עד הדרגה שלו, אני חייב ללמוד משם מהו כוח התיקון. משם לקבל את הכוח לתיקון שיבוא ויתקן אותי. ולכן, כל היפיפה שלי, תשומת הלב שלי, כל המיקוד שלי, הוא רק כדי להגיע, למשוך עליי את הכוח הזה, לעורר אותו משם. איך לעורר אותו? לעורר אותו על ידי השאיפה שלי. לעורר אליי שאיפה לתיקון. היא שאיפה לתיקון. את זה עלינו לבצע. ואז יבוא משם אור מקיף שיתקן אותי. אז הנה, כאשר, מתי זה מגיע? איזה קשר יש לי? איך אני יכול לכוון את עצמי לעולם הזה? מה אני יכול לעשות? מאוד פשוט. רק בזמן הלימוד. שאיפה לתיקון. בזמן הלימוד. ולכן, כדי להתכוון לפני הלימוד, כדי לקבל את האור התיקון הזה, שיתקן אותי, שיעלה אותי למעלה, זה אותו דבר, תיקון או התעלות. בשביל זה אני צריך ללמוד רק עם המחשבה הזאת, לקרוא, לשמוע רק עם המחשבה הזאת, לא למען ידע, אלא למען התיקון העצמי שלי, של המהות שלי, של האגו הבהמי הזה, את השנאה הזאת כלפי אחרים. בשביל זה אנחנו קוראים חלקים כאלה, של כל מיני מקובלים, הם מקובלים שיכולים לכוון אותנו בקיצור ככה, בצורה מדויקת, בצורה קונקרטית. פשוט להורות לנו ממש להפסיק ככה, אלא להבין ממש את המטרה הדרושה, ואז כולי אני את העבודה שלי בזמן השיעור, את כל ההשתוקקות שלי, את כל ההשתדלות שלי, שם רק כדי לחכות, מתי יקרה בי את השיכון הזה, התיקון הזה, פשוט קשה לחכות. אז מאזין שלנו מוושינגטון, מארצות הברית, שואל, האם צריכים המקובלים או תלמידי המקובלים שלא יכולים באיזושהי צורה להסתדר ביחד, איכשהו להתגבר על האגו שלהם שמפריד ביניהם ולעשות את זה, או זה לא חשוב? יש להם אותו, אותן שיטות, אני לא יודע על מי הוא מדבר, יש הרבה מאוד אנשים שרואים את עצמם מקובלים, יש כאלה שרואים את עצמם תלמידי מקובלים. איני יודע מה, איך להגדיר לך. באמת יש בישראל ובארצות, אבל יש כאלה שהם רואים את עצמם כמקובלים. אבל אני לא יודע, אנשים אבל שלמדו אצל אותו מורה, שלומדים בשיטה אחת, אם ביניהם יש איזה שם בכל זאת, איזשהו בעיות, וכל מיני התנגשויות, זה לא נכון, הם צריכים את עצמם, צריכים את עצמם להביא לקשר נכון, בהדרגה, אבל הם חייבים לעשות את זה, אחרת זה יפריע להתקדמותם הרוחנית. משהו טוב, יש עוד משהו? יש הרבה שאלות, אולי נמשיך קצת בחומר. אוקיי, בוא נמשיך. עוד חפי. מכאן יצא לנו הפתרון המלא של חקירה, היי, כיוון שהגוף המקולקל כל כך, עד שהנפש מצויה בכל טהרתה, עד שירקב הגוף באפר, אם כן, למה הוא חוזר ועומד לתחיית המתים? זאת אומרת, השאלה היא כזאת, נאמר בתורה, ואצל הנביאים, ובספרים אחרים, שבסוף הימים, האנושות, העצמות, יעלו, מהאדמה ויהפכו לשלד. יש אפילו כאלה תמונות, אתם יודעים, של כל מיני אלה מימי הביניים, כל הציירים הנוצרים שהביאו את זה ככה, תחיית המתים, ואז המתים, הגופים המתים האלה שוב יחיו מחדש ושוב יופיע עליהם בשר בעצמות, ושוב הגופים האלה יתחילו לחיות באותה צורה שהיום נמצאים חיים לפני זה, וימשיכו חייהם בקיום שלהם מחדש בעולמנו. זה נלקח מהקבלה, רק זה מוסבר לנו המשמעות הפנימית, המשמעות האמיתית, רק בדרגת העולם שלנו, שהוא לגמרי הקבלה לא מסבירה אותו, ובכלל לא מתייחסת אליו. העניין הוא, שהאגו הזה, שאנחנו מתקנים אותו, הוא בתהליך התיקון עובר שני שלבים. אנחנו מפתחים את האגו הזה, העצום והנורא, ומשיגים את הדרגה, איפה שאנחנו נקראים רשע גמור. עד כדי כך אנחנו מרכירים אותו תחת השפעת האור שיורד אלינו ומראה לנו את הפער בינינו, בין האור שהוא החיובי לבין האגו שהוא השלילי. כאשר אדם משיג תכונה כזאת, הוא מנסה להתנתק מהתכונה הזאת, הוא מצליח לעבור דרך המחסום הזה, הוא מעבר למחסום, הוא מתחיל לתקן את עצמו. התיקון בנוי משני שלבים. השלב אחד, כאשר האגו הזה, אגו, הוא עושה אותו שווה לאפס. הוא לגמרי לא משתמש בו, משאיף אותו לאפס. כזו עבודה על האגו נקראת תכונת הבינה. כשהוא הולך רק להשפעה, הוא לא רוצה שום דבר. זה כאילו דומה לזה שהוא עושה צמצום א' על כל הרצונות האגואיסטיים שלו. בזה, כאשר הוא מסיים את כל העבודה הזאת שלו, כל האגו שלו מ-0 עד 100%, שהוא כאן גילה בתוכו, ומ-0 עד 100% כאן, הוא כבר התפטר ממנו, זה נקרא כאילו הוא הרג אותו, המית אותו. הוא כבר לא עובד איתו יותר עם האגו הזה. ולכן, כזה מצב נקרא מוות, מוות של האגו, מותו. ופה קורה המוות שלו. זה נקרא מוות של הגוף. האגואיסטי. ועל מה שקורה, עוד רמה, כאשר הוא מעלה את הגוף הזה, והוא מתחיל לעבוד יחד איתו עם הרצונות האגואיסטיים שלו להשפעה, וכאן כבר קוראים מה שנקרא תחיית המתים. תחיית המתים. של הגוף, של הגופים, בסוגריים אני כותב רצונות, שאתם תזכרו את זה טוב. אפשר ליצור את זה גם אחרת. כאילו שפה יש לו את האגו הגדול הזה, והוא התעלה מעליו. זה האגו שלו. התעלה מעליו, כמו על הר סיני. סיני זה מהמילה שנאה. שנאה הדדית או אגו. התעלה מעליו, ופה הוא כבר הופך אותו, את האגו הזה, ומתחיל לעבוד איתו. מתחיל לקבל בתוכו אור. פה הוא דחה, ופה הוא מקבל לתוכו. המצבים האלה נקראים תחיית הגופים, ואחר כך מות הגופים, אחר כך תחיית הגופים. בשביל מה הוא צריך שוב לחיות הגוף הזה, שוב לעלות? פה הסברתי לך מה שכותב פה בעל הסולם, ומטרת הבריאה היא בליהנות לנבראיו. זה אומר שצריך להעלות בנשמות רצון גדול מאוד לקבל את התענוג הזה. לימוד. הרצון הגדול הזה הוא הנברא היחיד שיש במציאות, כי הרצון עצמו בא מהבורא. רצון גדול מופרז לקבל. נולד בעולם הזה תחת השפעת עולמות ותומה, וכשלומדים את חוכמת הקבלה במידת התיקון האדם, האדם מתקן אותו ומקבל לתוכו את מערכת עולמות דקדושה. גם כזה, את הסכמה הזאת גם כן למדנו. אמרנו שאדם נמצא בין שתי המערכות האלה, בין מערכת הבריאה, יצירה, עשייה, דתומאה, האגואיסטים, השלילים, ובין מערכת של בריאה, יצירה, עשייה, הטהורים, רמות הקדושה, החיובים. ושתי המערכות האלה פועלות עלינו, לשירותנו. אנחנו צריכים לקחת באופן מקסימלי מהקו הימני, החיובי, כוח התיקון, הכוח החיובי, כוח ההשפעה, השפעה, ובהתאם לזה כמה שאנחנו יכולים לקחת, כי בכל זאת אנחנו הרי אגואיסטים, בהתאם לזה, ולא יותר מזה, לקחת כוח הקבלה, לקבל. לחבר ביניהם כך, שהכוח לקבל יהיה פה בתוכנו, וכוח ההשפעה יהיה כמסך. ואז נקבל קבלה על מנת להשפיע. וככה אנחנו בעצם מתקדמים קדימה. אז כל פעם אנחנו צריכים ככה לשקול בתוכנו את הכוחות האלה. בגלל שמטרת הגוף בסופו של דבר היא להירכב, למות לגמרי, לגמרי להתפטר מכל הרצון האגואיסטי הקודם שלי, השימוש האגואיסטי של הרצון, הרצונות עצמם אני לא יכול לחסל אותם, הם כולם נמצאים פה. אני לא יכול להשמיד את הרצונות האלה. אני יכול רק לשים מסך ולומר, אני לא מקבל אותם לתוכי. פשוט אני עושה צמצום א', אני פשוט דוחה את כל התענוגים האלה כאילו שבאים, איני רוצה לעבוד עם הרצונות האלה. דוחה אותם מעצמי. ורק שאז את כולם דחיתי בכל הרמות שלהם, כל הרצונות האלה קיימים בדרגות של שורש א', ב', ג' וד'. בסך הכל 5 דרגות עוביות הרצון. דחיתי, זאת אומרת לגמרי, כל הגוף שלי הוא לגמרי מת, ואני כבר לא משתמש ברצונות האלה. ואחר כך אני רק מתחיל להשתמש על מנת להשפיע. ובזה בעצם משמעות המטרה של האגו העצום שלנו, ואת כל המערכת הזאת אנחנו חייבים כמובן לכוון ולעבור אותה. יש שאלות? יש הרבה שאלות. שואל ניקיטה ממוסקבה, במה שונה הערבות מהאהבה? אמרתי, ערבות שונה מהאהבה בזה שהערבות, אני מסכים להסתדר עם כולם לאיזשהו הסכם כללי שאנחנו צריכים לתמוך אחד בשני כדי להתקרב לבורא. ערבות זה לא אהבה, זה לא השפעה, לא נתינה שלי למען אחרים. ערבות זה ביחד, אנחנו יוצרים כמו איזה מפעל משותף, מסכימים שאנחנו חייבים כמו אחים כולם ביחד. אבל כולם ביחד. ולא שאני פשוט נותן את עצמי לכולם. זה המדרגה הראשונה. אחרי זה יש גם את המדרגה השנייה. יש כמה שאלות מכמה אנשים, מכמה מדינות. כאשר אתה מדבר על חיבור, על איחוד בינינו, האם חשוב בשביל זה גם דרגה פיזית, להיות בקבוצה פיזית, להיות ביחד? שאלה מאנגליה, מארצות הברית. להיות ביחד פיזית, אולי זה לא חובה, זה תלוי מהנסיבות שבו נמצא האדם. אם יש לו אפשרות, אם יש לו אפשרות להיות ביחד עם כולם, אז כדאי להיות ביחד בקבוצה. אם אין לו אפשרות, אז בינתיים ישאיר אותו בכזה מצב, שהוא צריך להיות בקשר וירטואלי, אבל הוא צריך מקסימום לנסות להיות בקשר עם כולם. כדי שיעוררו אותו ויחריכו אותו, הוא חייב לקחת על עצמו איזשהן משימות, איזשהם תפקידים כלפי כל הכלי הכללי המשותף, וכך הוא יוכל להתקדם קדימה. ויקטור ממולדביה שואל, האם אפשר להגדיר איזשהו קבוצה או אותו יחס? האם אותו יחס כמו לחברים בקבוצה צריך לתת יחס כזה לאנשים אחרים? מה פתאום? בשום אופן לא, שאף אחד לא ידע במה אתה עוסק. אף אחד לא ידע שידע איזה מחשבות יש לך בראש שלך שקשורים להתפתחות רוחנית. בשום אופן לא. אל תספר את זה לאף אחד. אל תתגאה ואל תספר לאף אחד. זה רק לרעתך. אל תספר לאף אחד. אם פשוט תראה איזה האדם, שאולי כדאי שהוא גם קצת יתחיל לעסוק בזה, אולי זה יעניין אותו, אז תנו לו ספר, תנו לו עיתום, בעצמכם אל תדברו איתו בכלל. זה יוביל אתכם, תתחילו לאבד דווקא בזה, אתם תסתו בזה. אלא רק אם תארגנו מערכת של לימוד, אם רק אם אתם מפיצים משהו בצורה רצינית, אבל סתם ככה לספר... וגם בבית במיוחד אין צורך לדבר, ובעבודה בשום אופן לא לדבר. אחרת כל החסרונות שלכם, הם יתחילו לשים את זה על הקבלה. אסור לעשות את זה. אתם צריכים רק לחשוב איך להתחבר עם אותם אנשים שנמצאים בתוך הכלי העולמי שלנו, ומאחרים להתנתק, רק כדי... למען הפצה, וגם ככה להתנהג בצורה זהירה. אצלנו החברים כשהם יוצאים לחלוקה של ספרים או עיתונים, אם שואלים אותם מה אתם עוסקים, אנחנו בכלל לא עוסקים בזה, אנחנו רק עובדים בשכר, זה העבודה שלנו. אנחנו בשביל זה מקבלים כסף עבור החלוקה של העיתון. וזהו, ואף אחד לא שואל אותם יותר שום דבר, ומתייחסים אליהם בצורה נורמלית, ולא לאלה שרוצים לאנוס מישהו, או רוצים לפתות מישהו למשהו, ככה הכי טוב שאתם תציגו את עצמכם. לתועלתכם ולתועלת אותם אנשים, במקרה כזה אנשים, ייקחו ממכם משהו סוף סוף. אתם לא תראו שאתם מעוניינים בזה, אתם רוצים לדחוף לו משהו. כן, הלאה. פליקס מוסקמה שואל אותך, רב יקר, האם יש הבדל בהרגשה... יש הבדל בהרגשת הבורא אצל המקובל לבין אדם אחר. אצל אדם אחר אין לו בכלל את הרגשת הבורא. הרגשת הבורא זה הרגשת תכונת ההשפעה שיכולה להגיע רק מתוך לימוד הקבלה, שיכולה צריך ללמוד אותה רק לפי שהוא חוק מיוחד ותנאים מיוחדים. אם בתוך הלימוד האדם רוצה שיגיע האור הזה שיבוא ויתקל אותו, זאת אומרת הוא רואה את המצב שלו כרע והוא רוצה להתעלות, זה נקרא לרכוש את תכונת ההשפעה, אז ההרגשה הזאת של הבורא, הוא מתחיל לאט לאט לרכוש אותה, ואז לרכוש את תכונת הבורא הזו היא בשום צורה לא יכולה להעביר אותה למישהו אחר, להיות מוסברת למישהו אחר. היא לא יכולה להופיע באף אחד אחר, רק אם מישהו לא יתקן את עצמו באופן פרטי, אישי, ורק בעזרת השיטה הזו. אבל השיטה עצמה היא פשוטה. מה מסבירים לנו המקובלים? הם מסבירים את מבנה הנשמה, את העולם, מבנה העולם הרוחני, את האפשרות להתעלות, ולכן יוצא, ולכן כל הספרים האלה שרק מדברים איתנו על זה, ועל העולם שלנו, הם בכלל לא מדברים. אז כל המקובלים האלה, רק בצורה הזאת הם משיגים את העולם העליון הזה. כך שאל תנסו לנסות להשוות את עצמכם למישהו אחר, ולכן אמרתי, הכי טוב זה לשתוק. רק לחלק שהוא חומר ולראות לאנשים איפה יש את החומר הזה, ולארגן כבר לימוד, זה כבר לפי ה... עיקרון שלנו, כשאנשים כבר מתעניינים וכבר הכירו, ואז כבר מתארגנת קבוצה. בואו נמשיך עוד קצת קדימה. עוד חבב. הוא מדבר פה על אותם מצבים שאחד מחייב את השני. זה אותו מצב א', שבו אנחנו נמצאים בעולם אין סוף. זה מצב ב', שבו אנחנו נמצאים במצב הלא מתוקן. ומצב הג', שאנחנו צריכים להגיע אליו. אז הוא אמר שמצב האלף מחייב בהחלט את מצב הגימל. ובזה הוא גם מחייב את תחיית הגופים המתים, כלומר את הרצון לקבל המופרז שלהם. זאת אומרת, מצב האלף, מפני שהוא קיים הודות שבעתיד, אבל מיד כשהוא יצא כבר היה קיים גם מצב הגימל. זאת אומרת, הרצונות הגדולים שנוצרו באלף ובבית, אז הם חייבים להישמר, אחרת לא יופיע מצב הגימל הזה. זאת אומרת, הגוף מת, הרצון, ובמצב הבית חייב שוב לקום לתחייה. כל הרצונות האלה חייבים מלכתחילה, מלחדש, שוב להראות את עצמם בכל עוצמתם, ואז הרצונות חייבים לקום בכל גופם ומומם, עד שיגיעו לשיעור להשפיע נחת רוח ליוצרו. זה מה שפה אנחנו ציירנו. איפה זה הסרטוט הזה? בהתחלה, פה, אחרי שאנחנו מגיעים להכרת הרצון שלנו כאגואיסטי רע, זה מות הגוף. פה אנחנו ממיתים אותו ועוד ממיתים אותו, ופה אנחנו מחיים אותו. בזה אנחנו מרוויחים כפול. למה? כפול. אנחנו עוברים את כל השלבים האלה, את כל התיקון הזה לגמרי. למה אנחנו עוברים כזה? כזו דרך, כי אנחנו מרוויחים כפול. מה זאת אומרת כפול? מופיע את הרצון לקבל את כל התענוגים שבמטרת הבריאה, מפני שכאן אני נמצא אחד, אבל בסוף התיקין שאני מתחבר עם כולם, ולמרות כל האגו שלי שאני עובד מעליו כדי להתחבר עם כולם, זאת אומרת האגו שלי נשאר, אני רק מתעלה מעל הרצונות האגואיסטיים שלי, והם נותנים לי את העוצמה הזאת, כאשר אני נגדה מתחיל להתחבר עם כולם. זאת אומרת, התחייה הזאת שלהם גורמת בי כוח עצום חדש, שכשאני מתגבר עליהם, אני דווקא מעליהם יכול לבנות את הקשרים שלי עם האחרים. זאת אומרת, אם בינינו היה קיים איזושהי תחייה, שנאה, עכשיו, מעל השנאה הזאת, אני בונה את ההפך, את האהבה. ואז יוצא שבאותה מידה הכוח שהייתה בו שנאה, תחייה זה מזה, ולכן האגו הקודם עכשיו שוב מחדש הוא מתחיל לעבוד, אבל בכיוון של השפעה. אז מופיע הרצון לקבל את כל התענוגים הכלולים במחשבת הבריאה, והקבלה על מנת להשפיע היא שווה כלמעשה השפעה, והיא מביאה לדבקות עם הבורא למצב הגימל, ולכן מביאה אותנו למצב השלם המוחלט. ולכן עכשיו אנחנו נמצאים יחד איתכם עכשיו בכזה שלב בהתפתחות, שבפעם הראשונה במהלך כל הגלגולים שלנו נתנו לנו את האפשרות הזאת, ועכשיו זה תלוי רק בנו. אם אנחנו רק בצורה נכונה נכוון את עצמנו לקשר בינינו, שאני במהלך הלימוד ומהלך המחשבות שלי מנסה למשוך עליי תור התיקון שיחבר אותי עם אחרים, ולא משנה שאני כל הזמן מרגיש שאני שונא אותם ולא יכול להיות לאדם, לא יכול להתחבק ולא יכול לסבול אותם, שטוב לי להיות לבד, לא חשוב שאני חושב ככה ולא חשוב שאני מרגיש את זה ככה, להפך, זו הכרת הרע. אם מעל כל זה אני מתחיל לבנות את ההשתוקקות שלי, את הרצון שלי למשוך את אור התיקון שהוא יתקן בכל זאת אותי, אין מוצא אחר, אני צריך להגיע לזה שאני אוהב את האחרים, שאני אהיה בהשפעה איתם במערכת משותפת שבה אני קשור איתם יחד. אם בצורה הזאת בכל זאת אני שואף קדימה ואני בכל זאת רוצה את זה בזמן הלימוד, אני לא יכול להיות עדיין עם החברים שלי, אני מנסה באיזושהי צורה איכשהו לברוח מהם כל שנייה, אני לא כל כך בזה, אבל בזמן הלימוד הייתי בכל זאת רוצה שזה יקרה איתה, למרות נגד אני העצמי שלי, אני מבין, כי זה חשוב, חשוב שזה יקרה. אם בצורה הזאת אני חושב, זאת אומרת שדווקא מעל השנאה הזאת, אני מנסה ליצור את הקשר הזה של האהבה. דווקא ככה, כשאנחנו בונים את היחסים שלנו בינינו, מעל הר סיני, מעל הר השנאה, מנסים להתחבר בינינו. שם, מעל הר השנאה הזה, יש גם נמצא הקשר שלנו עם הבורא. לזה אנחנו צריכים לשאוף. ולכן תחיית המתים צריכה להיות לפני גמר התיקון, בסוף מצב הבית, כאשר אנחנו לגמרי מגיעים למצב הגימל. אחרי ניטרול הרצון לקבל לגמרי, אנחנו רוכשים את הרצון להשפיע, בזה אנחנו עולים למילוי אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זאת אומרת, כאן אנחנו עולים בחמישה עולמות, זה חמש דרגות האור, מהקטן הגדול, ומשיגים את השלמות. ועכשיו אפשר להחיות את הרצונות האלה ושוב לקבל בתוכם את המילואים האלה, וכך אנחנו מגיעים למצב הגימל, לתיקון, לגמר התיקון. ועוד שאלה אחת לקראת הסוף. שתי נשים ממדינות שונות, הילדה ממדריד וברה מטורונטו, שואלות אותה שאלה: מה נקרא באופן מעשי לדחות את הרצון הפרטי שלך? לא תוכל לדחות אותו לשום מקום, פשוט צריך לנסות מעליו ליצור את הקשר בינינו. כל העולם היום מגיע לכזה מצב, הנה כאן למטה, אצלנו, בינינו יש התנגדות, אני ואתה, בינינו. יש כזאת התנגדות, זה האגו שלנו, ההדדי. ואנחנו צריכים מעל האגו הזה לעשות איזשהו עבודה, אנחנו רוצים דווקא מעליו לשים מסך, והמסך עובד, הוא עובד כולל את האגו הזה. בלי ההתנגדות הזאת בינינו אין לי על מה לעשות מסך. הרי בתוכו יש רצון ומעליו נמצא המסך, ובמידת הרצון הזה נגיד 100 קילוגרם יש לי רצון, ואז יש לי גם ראש, גם יש לי עוצמה לב של השפעת המסך, שגם היא 100 קילו. ובהתאם לזה נכנס בי גם 100 קילוגרם אור. זה נקרא אור מקיף. וזה אור ישר. וזה 100 קילוגרם מהרצון שלי, האגו. ואם יהיה לי 1,000 קילוגרם, אז כבהתאם לזה 1,000 קילו אור ייכנס בי. והוא ייכנס לתוך הרצונות האגואיסטיים שלי של פעם. דווקא שם הם יקומו לתחייה הרצונות האלה ויעשו לנצחים ושלמים. חוץ מהרצונות האלה אין לי שום דבר. כמובן אני מקבל מלמעלה, והרצונות הם תמיד שלי, ולכן אז אי אפשר לדכא אותם שום דבר, רק ללכת קדימה. בהצלחה לכולכם, שלום.